טוב, שלום לכולם, אנחנו הגענו לפסקה ה', נכון? פסקה ה' הגענו? אהבת ישראל, פרק, אורות ישראל, פרק ד', פסקה ה'. צודק או לא? זה בשבילי הדבר הזה? לא. בשבילי? תודה. פסקה ה' הגענו? נראה לי שסיימנו את פסקה ד'. טוב, אז אנחנו בפסקה ה'. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, סימן שלא נתארה עדיין הנשמה מזוהמתה. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. תודה רבה. כדי להבין את המשפט הזה או את הפסקה הקצרה הזאת, הייתי רוצה ברשותכם ללכת לשני מקומות אחרים. פסקה אחת בספר מידות הראייה, ערך האהבה, פסקה א', ומקור שני באורות הקודש חלק ג', פסקה שנקראת, תכף נפתח, נקראת העין העליונה. אז קודם כל, בואו נבין את המשפט הזה, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. הרי לכאורה המשפט הזה הוא משפט שגם אם הוא נכון ברמה הרוחנית הפנימית, הוא ודאי מורכב ומסובך ברמה המעשית. כלומר, זה נכון שתרף נראה מדוע אנחנו צריכים לאהוב כל אדם, אבל ברמה המעשית יש לפעמים התנגשויות בין בני האדם. למשל, יש התנגשויות בין עם ישראל לאומות העולם כשיש מצב של מלחמה, והמלחמה הזאת נקראת לא פעם מלחמת מצווה. אז אנחנו רוצים לברר את הסוגיה הזאת. אז אם למשל בפסקת ד' דיברנו על היחס הפנימי והחיצוני שבאהבת ישראל, ביחס שבין אדם מישראל לאדם אחר מישראל, פה בפסקה A, הרב כבר מקדם אותנו עוד שלב אחד, היחס שבאהבת ישראל לא רק בין אדם מישראל לאדם אחר מישראל, אף על פי שכלפי חוץ הוא יכול להיקרא רשע מוחלט, אלא מה היחס שבין אהבת ישראל לאהבת האדם בכלל, לאהבת הגוי וכו'. אז כדי להבין את זה, אז נקדים איזה שהם שתי הקדמות. קודם כל, כמו שאמרנו, מידות הראייה, ערך האהבה, פסקה א', וחלק הראשון לפחות של פסקה ב'. כדאי אולי לסגור, לא? זה עושה רעש. מה? זה החלון או התקרה? בחוץ, אז בואו נסגור. כן, בחוץ. או, עכשיו, אפשר לשמוע את עצמנו. פסקה ראשונה באהבת ישראל, אומר הרב, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. כל מילה פה בשקל הקודש. קודם כל, אהבה צריכה. זאת אומרת, כמו שהסברנו כבר הרבה פעמים, אהבה זה לא עניין של הרגשה שהיא תוצאה של מציאות משתנה, כי אז האהבה היא דבר הרעי, דבר שהוא תלוי בגורם אחר. אלא אהבה היא תוצאה של הכרה, שכלית, הערכה וכו'. ולכן המילה צריכה היא שייכת למילה אהבה. כי אם הייתי רגע משנה את הסדר כדי להסביר, למשל, אם הייתי אומר לבן אדם, אתה צריך לאהוב את פלוני. מה זאת אומרת צריך? אם אהבה זה הרגשה, אז זאת שהרגשה קיימת או שלא קיימת. איך אני יכול להגיד לו צריך? איך אני יכול לחייב אותו בזה? כמו שאמרנו כבר באחד השיעורים, איך התורה, אחת השאלות העתיקות, איך התורה מצווה על מצוות שתלויות ברגש, הרי רגש או שאני מרגיש או שלא. אז איך ואהבת את השם אלוהיך? איך ואהבת לרעך כמוך? איך ואהבתם את הגר? וכולי זה הדרך. אלא כמובן שאהבה היא לא תוצאה של הרגשה, אלא היא תוצאה של הכרה שכלית. ולכן כשאדם מכיר שכלית, כשהקדוש ברוך הוא ברא כל בריאה, וכל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא יש לה תפקיד, יש לה ערך, יש לה חשיבות מצד תפקידה במציאות, בהיסטוריה, לכן ברור שכשאנחנו מדברים על האהבה, תכף נראה לכל, אז קודם כל אהבה צריכה. כלומר, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. זה הכרח. זה דבר שהוא הכרחי, שהוא מוכרח, שהוא טוטלי. זה לא דבר, לא טוטלי ברובד המעשי, אלא ברובד הפנימי. זה לא איזה המלצה, זה לא איזה אפשרות. לכן, קודם כל, אהבה צריכה. ב', היא צריכה להיות מלאה בלב. בואו נתמקד רגע במילה בלב. אהבה צריכה להיות בלב. יש הרבה פעמים איזה מין פתרון קל אצל האדם, שכשאומרים לו אתה צריך לאהוב, אז הוא פועל פעולות שכביכול מייצגות אהבה. למשל, הוא נותן למישהו אחר, הוא עוזר למישהו אחר וכו'. כאן הרב אומר שאהבה זה לא רק עניין של פעולה, אהבה זה עניין של יחס פנימי. ולכן האהבה הזאת היא צריכה להיות מלאה בלב. ועבודת הלב, כידוע, עבודת הרצון, עבודת ההזדהות הפנימית, היא הרבה יותר קשה מעבודה הטכנית של הפעולות, של התפקודים הטכניים החיצוניים. ולכן האהבה צריכה להיות מלאה בלב. היא קודם כל צריכה להיות בלב. ב', היא צריכה להיות מלאה. מה זה מלאה? מלאה זה אומר שאין לזה ספק. כמו כל דבר שהוא מלא, אם יש איזשהו חלל, ואני צריך למלא את החלל, מתי אני אוכל להגיד שהחלל התמלא? כשהוא מלא. אבל אם חסרה שם, נגיד שהוא צריך להיות, סתם דוגמה, כן, בנפח של מסוים, או משקל מסוים, או כמות מסוימת, לא משנה באיזשהו מדד, ברגע שחסרה אפילו מציאות קטנה מאוד בתוך המילוי הזה, אני לא יכול לקרוא לדבר הזה מלא. דבר שהוא מלא זה דבר שאין לו שאריות, שהוא מלא לגמרי. ולכן אם למשל מקווה צריך להיות מלא 40 סאה כדי להיות כשר, אז הוא מלא 39.9, הוא לא מקווה כשר. אי אפשר לטבול בו, אי אפשר לעלות מטומאה לטהרה דרכו. ולכן כשהרב אומר את המילה מלאה, האהבה צריכה להיות מלאה, זאת אומרת שאין שום דבר שנשאר חלל, חסר, מאותה מלאות. ברור, כי אם האהבה זה תוצאה של הכרה והערכה שכלית אלוהית על כל מציאות שיש, שהקדוש ברוך הוא ברא, כל בריאה, שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותה, אז יש לה חשיבות, יש לה ערך, יש לה תפקיד, וזה לא קשור כרגע למצבים המעשיים שיכולים ליצור התנגשות בינינו לבין אותה מציאות, זה לא קשור כרגע בכלל, אלא היות ויש גרעין אלוהי באותה מציאות, סליחה, אז האהבה ביחס לגרעין האלוהי הזה, היא צריכה להיות מלאה. וכל ההתנגשויות והמאבקים, עד כדי מלחמת מצווה, עד כדי מחות מחיית המלך מתחת השמיים, כל מה שהוא מחייה, אפילו עד כדי מחייה מעשית של אותה מציאות, זה רק ביחס לצד החיצוני, לצד ההופעתי, לצד המעשי, לצד המציאותי. אבל מה שהוא מצד המהות של אותה מציאות, אז שם האהבה היא מלאה. לכן אנחנו מאוד אוהבים את המלך מצד הגרעין האלוהי הנמצא בתוכו. ודווקא מפני שהתורה אמרה שאותו גרעין אלוהי לא יכול להתגלות במציאות שלנו, אלא רק במציאות של עולם עליון, לכן אנחנו יוצאים למלחמה מתוך אהבת המלך, ואנחנו מתוך אהבתנו אותו בצורה מלאה, והערכתנו את גרעינו האלוהי, מוכים אותו מתחת השמיים, כדי לעזור לו לגלות את גרעיניותו האלוהית שנמצאת מעל השמיים. אבל לא מתחת השמיים. לכן כשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו יוצאים מתוך אהבה, מתוך אהבת השם, מתוך אהבת הגרעין האלוהי נמצא בכל דבר, שמאוד יכול להיות שבמצבים מסוימים, כמו מצבי קצה כאלה, הדרך למצות את האהבה הזאת היא דווקא דרך סילוקה של אותה מציאות מן העולם. דרך אגב, המשך חוכמה אומר הערה מופלאה ביותר. למדנו את זה פעם, אומר המשך חוכמה, שלעולם לא מצאנו חג ביהדות שהוא שמחה על מפלת האויב, אלא חג ביהדות שהוא שמחה על הצלת ישראל. אנחנו לא שמחים במפלת האויב, אנחנו שמחים בהצלת ישראל, שמחים בהופעת הערך הישראלי, שיכול להופיע הרבה פעמים, דרך מפלת האויב. לכן אנחנו לא יוצאים למלחמה מול, למשל, המלאק, מתוך שנאת המלאק, אנחנו יוצאים למלחמה מול המלאק מתוך אהבת השם, שהיא אהבת ישראל. שמתבטאת בפעולות שיכולות להיראות כלפי חוץ כשנאה. אז תגידו, זה סמנטיקה משהו. שורה אחרונה, מחות עם חטא המלך מתחת השמיים, אתה מחסל פה עם שלם. נכון, ברמה המעשית, המלך צריך לא להיות מתחת השמיים, זה נכון. השאלה מאיזה מקום זה נובע? האם זה נובע ממקום פנימי של מלאות אהבה, ששורש האהבה זה אהבת השם, כמו שהרב כותב בפסקה ב' תכף נקרא, או שזה בא ממקום של שנאה, של המלאק. ואני חושב שבית המדרש אמור לבנות באדם אהבה שלא תולדה של הרגשה, אלא תולדה של הכרה שכלית. והכרה השכלית צריכה להתברר שיש תפקיד ערך אלוהי ותפקיד אלוהי לכל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כולל אפילו לאותם המציאויות היותר מסתירות את הממד האלוהי הגרעיני, שהוא שורש ההוויה שלהם. עד כדי כך. לכן האהבה צריכה להיות מלאה בלב למה? לכל. כי בהכל יש גרעין אלוהי. ולכן אומר הרב, אהבת כל המעשים כולם, פסקה ב', היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אהבת כל המעשים, המילה מעשים אפשר להסביר אותה, גם במובן של טבע, דומם צומח חי אדם, וגם במובן של היסטוריה, מאורעות. עכשיו כמובן, גם הטבע וגם בהיסטוריה. בעיקר בהיסטוריה פועלת על הטבע, כלומר בני האדם המנהלים את הטבע, אני אקרא היסטוריה. ברור שיש מציאות מקולקלות. ברור שיש הרבה חוסרים, הרבה בעיות. אבל כשאנחנו דנים את המציאות מצד הגרעין האלוהי שלהם, אז אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. רגע, מה אתה רוצה להגיד שאתה אוהב את המלאק? להבדיל, מה אתה רוצה להגיד שאתה אוהב את השואה? לא. אנחנו רוצים רק להגיד שיש גרעין אלוהי בכל מה שהוא יש והווה במציאות. כי אם לא היה גרעין אלוהי שם, אז לא היה יש. אז לא היה הווה. מה שנותן הוויה וקיום לכל דבר, זה השורש האלוהי המחיה אותו. ולכן אהבת כל המעשים כולם, בגרעיניותם, בשורשם, היא קודמת לכל. כי ברגע שאנחנו, חס ושלום, משאירים חלל קטן מאוד, שארית קטנה מאוד, הלב לא מלא. משאירים שארית קטנה מאוד, זה מה שאנחנו בעצם לא מזהים, את הגרעין האלוהי שקיים בכל דבר. אז אני מסכים עוד פעם, אני מסכים שהמילים האלה הן מילים מאוד גבוהות, מאוד רוחניות, מאוד פנימיות, וגם מבחינה מסוימת מאוד מסוכנות. כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות השלכה בין הרובד הפנימי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לבין הממד המעשי החיצוני, שבו צריכה להיות הרבה פעמים התנגשות ומאבק בין הכוחות. ברור? לכן אין סתירה, אנחנו כרגע דנים ברובד הפנימי. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחריה אהבת ישראל שהיא כוללת הכל. את המשפט הזה נשמור לפעם אחרת. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. אומר הרב, אני מדלק שורה, ונעלה על כולן, כי היא מקור הכל, אהבת המעשים, אהבת האדם, אהבת ישראל, ונעלה על כולן אהבת השם. מידות הראייה, ערך אהבה, פסקה ב'. ונעלה על כולן אהבת השם. כדי להבין עד לאן זה מגיע, אז יש באורות הקודש חלק ג' בעמוד שין כף וו. אם אני זוכר נכון, בואו נראה שאנחנו לא טועים. יש שם כמה פסקאות מאוד חשובות בסוגיית אהבה. כן, עמוד שין כף וו ואילך. יש פסקה שנקראת העין העליונה. דרך אגב, פסקאות א' וב' אצלנו כאן בספר אורות, זה, או פסקה א', זה הפסקה הקודמת באורות הקודש. כלומר, הפסקה הקודמת נקראת בעמוד שין כפי, עבודת הסנגוריה, ושם הרב ממש הפסקה שלנו, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה לכלל ולפרטים, איננה רק עבודה הרגישית לבדה. החלק הראשון של הפסקה שם זה פסקה א' פה. זה אנחנו עמוד אחר כך, שין כפיו, העין העליונה. תראו מה כותב הרב. דברים עכשיו מופלאים, אבל גם עם גבולות גזרה מאוד מדויקים. עבודה, הפסקה הזאת קרא לה הנזיר, העין העליונה. העין העליונה זה ביטוי בזוהר, סליחה, שנקרא אינה אילאה, עין עליונה. ביטוי אחר בזוהר, אינה דקולה חיברה, אינה עין שכולה לבנה. עין עליונה, עין שכולה לבנה. מה זאת אומר? והרב מזכיר כאן את הביטוי הזה. עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. גם פה הרב מדבר על הלב, על העולם הפנימי של האדם. אז עבודה גדולה ומהירה זאת עבודה. זו לא עבודה רגשית, זאת עבודה שכלית. זה לימוד תורה עמוק. זה הפנמה של אותו לימוד. עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. האם ברמה המעשית, הביטויים המעשיים של הכעס יכולים להתגלות? צריכים להתגלות? ודאי. אבל ברמה הפנימית, עכשיו אנחנו נראה ברמה המהותית. אז עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. להביט על הכל בעין יפה. בחמלה של חסד, תרף הרב ייתן גבולות לזה, שאין לה גבול. חמלה שאין לה גבול, שתרף נראה את הגבול. להידמות לעין העליונה, אינה אילאה, אינה דקולה חיברה. עין עליונה, עין שכולה לבנה. כרגע הרב מדבר ביחס לרשעים בעם ישראל. תרף הוא ידבר ביחס לרשעי אומות העולם אפילו. להבדי. אז עוד פעם, להביט על הכל בעין יפה, להידמות לעין העליונה, עין העילה, עין הדקול החברה, גם על מה שעושים הרשעים. גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות. לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, ולמצוא את הצד הטוב שבהם. ולמעט את הערך של החובה. תראו את המשפט הבא. ולהרבות את ערך הזכות, הזכות, הזיכוך, הניקיון, האלוקי, גם על המסיתים והמדיחים. שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה. שאותם צריך להרוג. אותם יהודים שחד ושלום הדיחו מעיקר הדין עיר שלמה לעבודה זרה. עיר הנידחת. עליהם התורה אומרת, לא תחמול ולא תחסה, צריך להרוג אותם. יהודים, חס ושלום, להבדיל. מאומות העולם. ולהרבות את ערך הזכות גם על המסיתים והמדיחים, שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה. אומר הרב, ביחס למה נאמר לא תחמול ולא תחסה? זה קשור מאוד לפסקה הקודמת שלמדנו. זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. ברמה המעשית, ברמה הפרקטית, הנה התחלת הגבול. אז ודאי שלא לחמול ולא לחסות. אבל ברמה הפנימית, ברמה המהותית, זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. אבל בצד העיוני, כשאנחנו נכנסים לבית המדרש ומנסים למצוא את נקודת הזכות, את נקודת הזכות, את נקודת הגרעין האלוהי, הנמצאת גם במציאות היותר מקולקלת של עיר שלמה שהותחה לעבודה זרה. אבל בצד העיוני יש לדון הרבה. למצוא את הכוונה הטובה שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. יש הרי לכל מציאות חיצונית יש גרעין אלוהי. כי כמו שאמרנו מקודם, זה מה שמחיה אותו. אז בכל מציאות מעשית מקולקלת יש גרעין אלוהי חיובי, שיכול להתבטא גם בכוונה חיובית. ואנחנו צריכים לזהות את שורש הכוונה החיובית הזאת. למצוא את הכוונה הטובה שיכולה להיות, גם, שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. אני מדלג רגע על משפט חשוב מאוד שהרב אומר כאן בהמשך. וכשאנו, עכשיו אנחנו עוברים מהרשעים בעם ישראל, לא נדון אם היום יש כאלה או לא, חז ושלום, להבדיל לאומות העולם, רשעי אומות העולם. וכשאנו מתבוננים, אומר הרב, על ההגדה אומרת בגמרא, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק, וכן אפילו אמן, המלאק, שעליו נאמר מחות עמכם, היות ולא מכינו, יצאו מבני בניו, יצא איזה גרעין אלוהי ישראלי, יצא גר מהמלאק, גרים מהמלאק, שלמדו תורה בבני ברק. ומסיסרא למדו תורה בירושלים מבני בניו. הנה עכשיו משפט שאנחנו מחפשים. וכשאנו מתבוננים על ההגדה אומרת, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק, עד כאן ציטוט הגמרא, אנו חודרים לעומק החסד, שאין לנו להיסחף בזרם של שנאה, גם על האויב היותר נורא. איזה משפט? היותר נורא. אין לנו להיסחף בזרם של שנאה. אז אפשר לדאג, הנה הרב אומר, לא להיסחף בזרם של שנאה, משמע ששנאה יש, רק אל תיסחף. לפי מה שאנחנו לומדים פה, זה יותר עמוק מזה. יכול להיות שברמה המעשית אנחנו צריכים לגלות פעולות ומעשים שיכולים להיות מובנים או נראים כלפי חוץ כיוצאים משנאה. אבל השורש הפנימי הוא שורש של אהבה. הוא שורש של גרעיניות אלוהית. אפילו כלפי האויב היותר נורא. אני מדלג רגע גם משפטים מאוד חשובים. אומר הרב בהמשך, מי שחושב בענייני האלוהות בטהרתם, גם אצלנו מי ששם לב, הרב מזכיר את, את המילה טהרה. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתארה עדיין הנשמה מזוהמתה. אותו דבר פה אומר הרב, מי שחושב בענייני האלוהות בטהרתם, איננו יכול לסנור ולבזות שום יצירה ושום כישרון שבעולם. למה? כאשר בכל, בכל בריאה שהיא יש, שהיא הוויה, שהיא קיימת, כאשר בכל מתגלה הפועל האלוהי ברומו ותעצומותיו. הוא לא מתגלה. הוא מתגלה בצורתו המקולקלת. נכון, מתגלה הכוונה, קיימת אותה מציאות אלוהית. בכל בריאה שקרה בחוברה, אם היא עדיין יש, אם היא עדיין עובה. אלא שלפעמים, באותו כישרון, אותה יצירה, אותה בריאה שקרה בחוברה, אלא שלפעמים הוא מרגיש את הזריזות הנמצאת באיזה סעיף, שנתגלם בו ביותר, הצד העדרי. כלומר, יש גרעין אלוהי, שברמה המעשית עוד לא מתלבש בכלים מעשיים ועוד לא מתגלה, ולכן מה שמתגלה במציאות זה העדר ההתלבשות של אותו גרעין אלוהי ברבדים מעשיים. אלא שלפעמים הוא מרגיש את הזריזות הנמצאת באיזה סעיף שנתגלם בו ביותר, נתגלם הכל נתגשם בו, הופיע בו באופן מעשי, שנתגלם בו ביותר הצד העדרי, דהיינו מה שמנתק אותו מהאור והחיים הכלליים של מקור הכל שעדיין קיים שם. ונמצא שהשנאה והבוז היא לא באה על מה שיש באמת בתנועה ובתרבות איזה שתהיה, זה לא על היש, זה לא על המהות, אלא על מה שלא יש בה, על מה שאין בה, על מה שהיא עדיין לא מסוגלת להלביש את אותה גרעיניות אלוהית במציאות מעשית. עוד פעם, ונמצא שהשנאה והבוז היא לא באה על מה שיש באמת בתנועה ובתרבות איזה שתהיה, אלא על מה שלא יש בה. דיינו על מה שלא השלימה את חוק הבנתה והשלמת חייה, עד כדי התקשרותה, עד כדי מסוגלותה להתלבש ברגש ובמדע, גם ברגשות וגם בשכל, וגם בפועל, עם המהלך העליון והחודר של התוכן היסודי של המחשבה הרוממה, של האלוהות המוחלטה, בגאון עמדתה. לכן עוד פעם המשפט הזה. מי שחושב בענייני האלוהות בתארתם, איננו יכול לסנוע ולבזות שום יצירה ושום כישרון שבעולם. ואם אנחנו שונים ומבזים, עד הרמה שבעצם אנחנו כביכול, הכל כאן אפס, הכל כאן קלקול, הכל כאן חוסר, אין כאן אלוקות, אז אנחנו לא רוצה להגיד כופרים, אבל אנחנו כופרים. כי בעצם אנחנו אומרים כביכול שיש מציאות שיש לה קיום והוויה, כשאין גרעין אלוהי שמחיה אותה, אלא היא חיה מעצמה. זה ממש כפירה, רבותיי. טוב, יש כאן עוד הרבה דברים חשובים בפסקה הזאת שדילגתי עליהם. טוב, יש כאן עוד פסקאות גם חשובות. אני חוזר רגע אלינו. תראה איפה אני אקרא עוד טיפה. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. האם אנחנו אוהבים את כל האדם? כן. גם את הגויים? ודאי. גם את הגויים הרשעים? ודאי. האם אנחנו אוהבים רק אהבת האדם? לא. אוהבים גם אהבת החי והצומח והדומם. אוהבים אהבת הכל. נכון. האם זה אומר שברמה המעשית, כשיש התנגשות בין ישראל לבין למשל העמים, זה הנושא, כן, יותר קשה לעיכול, האם זה אומר שאנחנו לא נתחכך ולא נאבק, סליחה, אחד עם השני? ודאי נאבק. מה זה סותר? מה סותר המאבק החיצוני המעשי עם האהבה האלוהית הגמורה? אין שום סתירה. זה הקושי שלנו. הקושי שלנו זה מצד אחד להיות שייך לגמרי, טוטלי, לאהבת הגרעין האלוהי שבכל דבר, ומצד שני למסוגלות שאם אותו גרעין אלוהי מתלבש בלבושים שליליים עד כדי כך שהוא מפריע להופעת השם, אנחנו מסוגלים להיאבק בו עד כדי לסלק אותו מן העולם. זאת המורכבות. זאת רק עוד טיפה. עוד פעם פסקה A. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, מחייבת, מכריחה. המילה מחייבת כאן מזכירה את המילה צריכה במידות הראייה. זה חיוב, זה לא אפשרות, זה לא רשות, זה חובה. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, וכשהיא מטביעה, חס ושלום, כשאותה אהבת ישראל לא מתגלה, אני לא חושף את גרעיניותה האלוהית ביחס לכל דבר, עד כדי כך שזה נהפך לטבע אצל האדם, וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, כולל המלאק אפילו, הוא סימן שלא נתארה עדיין הנשמה מזוהמתה, כשהמשמעות של המשפט הזה היא לא נגמרת ביחס לעמלק וכדומה, ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה, שהיא אהבת השם מצד עצמו, בית אהבת השם הנמצאת בכל בריאה. עוד פעם, גם בפסקה הקודמת, פסקה ד', וגם בפסקה הזאת, פסקה ה', צריך כל הזמן לנוע על שני הקווים המקבילים, על שני הצירים של האהבה הפנימית אל מול הביטוי המעשי החיצוני, שזה בדיוק פסקאות א' ב' אל מול פסקה ג'. פסקאות א' ב' יותר מהות, פסקה ג' היחס של המהות או בין המהות למציאות. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל, כאן אבל חשוב, חשוב מאוד. אבל איננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת יותר חופשית, נקייה מכל מום. אבל יש הרבה מומים, נכון, בחוץ, בלבוש, במהות, נקייה. כולה חיפה רעייתי, ומום אין בך. שחורה אני ונבה. שחורה מבחוץ, נבה מבפנים. והרעיון הזה הוא רעיון שהוא נכון לכל הברואים כולם. כולל אהבת כל האדם. כולל אהבת כל המעשים. עכשיו אני חוזר עוד פעם, מה שדיברנו פה כמה פעמים, זה מסוכן להגיד את הדברים האלה. כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים ליצור את ההבחנה בין האהבה הפנימית הרוחנית לבין הצורך, החובה, לפעמים המצווה, לבטא את אהבתנו המוחלטת על ידי מאבק בגורמים בעולם שמפריעים להופיע את האהבה האלוקית. אז איך אתה אוהב את המלאק ואתה משמיד אותו? אתה יכול להסביר לי את זה? טוב, בשביל זה באנו לבית המדרש כדי להכיל את זה בתוכנו, גם בתודעה ובעיקר אולי בהרגשה, כדי שנוכל לחיות בשלום עם שני הממדים האלה בלי שום סתירה. כן, רצו להגיד כאן כמה דברים. בבקשה, אתה. כן, אתה מחבר אותנו לאתמול ושלשום. זו המה, זה אותה המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, ששורשה הוא הנחש, כמו שדיברנו בשיעורי בינה לאמונה בימים האחרונים, שהנחש הוא אותה מציאות שהאלוהי חל בה, אבל בצורה מאוד מאוד מסתתרת. בסדר? הוא נחש, הוא יצרה, הוא שטן, הוא מלך המוות. מה?
הרב כבר לא מדבר על
משהו פרטי. לא, לא. זוהמה זה אותה זוהמה פנימית. כלומר, זה אותה מציאות נחשית שמאז חטא אדם הראשון, עד מעמד הר סיני, הפכה להיות חלק מהאני של האדם. במעמד הר סיני פסקה זוהמתם. חטא העגל, אנחנו צריכים היום להשלים מה קרה בחטא העגל. חטא צהריים, בעזרת השם. ואחרי שנבין מה קרה בחטא העגל, שלא שינה את המצב של ישראל שמודד הר סיני פסקה זוהמתם, במהות זה לא שינה, אז באמת מדובר על הזוהמה הזאת. אני רוצה להגיד עוד פעם משפט שאמרנו אותו באחד השיעורים הראשונים שהתחלנו סוגיית אהבת ישראל. הרבה פעמים אתה פוגש אנשים שהם באמת אוהבים את ישראל ובאמת אוהבים את האדם ובאמת אוהבים את הבריאה כולה. והרבה פעמים זה נראה לנו כאיזה נאיביות, כאיזה תמימות, כאיזה חוסר הכרה את המציאות באשר היא. ולכן פסקה ב' אומר הרב בדיוק הפוך. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. ולזהות את האור האלוהי של כנסת ישראל, שהוא המקור של האהבה, אומר פסקה א', זה מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה. זה לא נאיביות, זאת לא תמימות. זה לא שמעתי תקשורת כבר 20 שנה. הפוך. זה המסוגלות לזהות את הפנימי והחיצוני שבמציאות, וליצור את ההרמוניה בין הפנימי לחיצוני הזה, וזה לא פשוט בכלל. שבאמת, אני מסכים שבפסקה ה' יש לנו יותר קושי מאשר בפסקה ד'. מלא פסקה ד' מדובר על ישראל. אז זה עוד אפשר להבין? אבל פסקה ה' מדובר על כל אדם. והיא מדובר לא רק על בני אדם, אלא על עולם החי והצומח. והדומם, זה עוד יותר קשה. אבל מצד מסוים יותר קשה להבין את האדם, כי לאדם יש בחירה חופשית, והרבה פעמים האדם הזה מתנגש עם עם ישראל. ומתנגש, הוא בעצם מפריע להופעת השם במציאות על ידי ישראל. קום השם ויפוצו בביך ונוסו מסניך מפניך. כל מי שכמו שרשי אומר, כל מי שהוא אוהבו של ישראל הוא אוהבו של ריבונו של עולם. לכן פסקה ה' היא יותר קשה לעיכול מאשר פסקה ד'. אבל זה נכון. זה נכון. בשורש זה ודאי נכון. בסדר רבותיי? אני רוצה רגע אולי להשלים עוד איזה הערה כשדילגנו עליה. באורות הקודש בפסקה העין העליונה. אני חוזר שוב לגבי אומות העולם, ובואו נשליך רגע לגבי להבדיל אלף אלפי הבדלות הדעות והתפיסות המקולקלות בישראל שגם תופסות מקום מעשי קל וחומר. וכשאנו מתבוננים על ההגדה אומרת מבני בניו של המן של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, אנו חודרים לעומק החסד שלנו ישחה בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא. זה פסקה ה'. עכשיו בואו נחזור לפסקה ד'. ומזה אנו דנים דין קל וחומר לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם. הדעות שלהם מוטעות, והדעות שלהם הורסות. קל וחומר אם הם נמצאים בעמדות מפתח של שלטון ושררה ויכולת החלטה והכרעה. אז אם בני פניו של אמן וסיסרא כך, אם פסקה ה' כך, מה נגיד על פסקה ד'? ומזה אנו דנים דין קל וחומר לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם בשביל מטרות טובות לפי דעתם. וקל וחומר כשהמטרות הטובות הן נוצאות מן הכוח אל הפועל ועושות דברים טובים ומתוקנים, אף על פי שאם הטוב יש בו גם כן רע וקלקול, אין הרע מבטל את הטוב. ועל ישרי לב גיבורי כוח העוסקים בעבודת הקודש באמת ובתמים, לזכך את כל המחשבות הפועלות בחיים ובמציאותם מהשמרים שלהם, יין ושמרים, ולהעמידן על התוכן היותר צח וברור. ואז דווקא ממחשבות המעורבות ברשעה ותומה יוצא אור גדול. וכולי וכולי. טוב, קשה מאוד. אבל זה נכון. אפשר לקחת מאות פסקאות ברב קוק, בכלל אצל גדולי עולם, בפרט המקובלים שבהם, ולראות איך אהבתם הייתה מלאה בלב לכל. יש פסקאות שאתה קורא, אתה פשוט לא מאמין מה שהרב כותב. עד לאן זה הגיע אצלו? אם יש חיסרון בבריאה אחת קלה שהקדוש ברוך הוא ברא, אז יש כאן חיסרון בהוויה כולה. כי בעצם לבריאה הזאת יש לה תפקיד. אפילו נמלה איזה עלה, על עץ. סליחה?
גם לסונים?
גם לסונים. זה כמו שדיברנו עכשיו. אנחנו לא אוהבים את המן והמלא כפי שמופיעים במציאות. אנחנו אוהבים את הגרעין האלוהי שלהם. אלא שהתורה אמרה לנו, הקדוש ברוך הוא סיפר לנו, גילה לנו, חשף לנו את הסוד, שהגרעין האלוהי החיובי שבתוכם לא יכול להתגלות בעולם הזה. ולכן אומר הרב, מחות עם חטא המלאק מתחת השמיים, מעל השמיים, שם יש גרעין אלוהי. זה מופיע, תסתכלו רגע, אין לכם ספר. רק שנייה אחת ברשותכם. מה? זה נשאר אווירי, אני מסכים. כלומר, זה לא נשאר אווירי, זאת נקודת התפיסה. זאת נקודת התפיסה הבסיסית. רק שנייה אחת. בספר מידות הראייה, פסקה ו', מידת האהבה, פסקה ו', מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו המלאק אינו נמחה כי מתחת השמיים. מחות תמחה את המלאק, מתחת השמיים ראה התורה. אבל על ידי הזיכוך, על ידי השמדתו, מתעלהו לשורש הטוב אשר מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה שקראנו באורות הקודש, אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. זה המלאק. עכשיו בואו קצת נרגיע את המלאק. פסקה ת' גם ערך אהבה מידות ראייה. אדם נשחט ראוי לסנותו מצד, רק מצד חסרונו, מצד הביטוי המעשי שלו, הלבוש המעשי שלו בעולם הזה. אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, מצד עצמיותו, שזה צלם אלוהים שבקרבו, ראוי להוקירו באהבה, ליקר אותו, להחשיב אותו. גם לדעת, יותר מזה, שמציאות יקרת ערכו, היוקר העצמי של צלם אלוהים שלו, הוא הרבה יותר גדול וחשוב מצד המהות, מאשר כל הקלקולים החיצוניים המעשיים שלו. גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. כל המקרים הפחותים, כל המקרים המקולקלים שכתוצאה מהבחינה החופשית החסרה שלו, זה חיצוני ביחס לעצמיות של אלוהים שבקרבו. אני קורא שוב את כל המשפט הזה. אדם נשחט ראוי לסנותו רק מצד חסרונו, אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו ראוי להוקירו באהבה. גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. על כן אומרת הגמרא מסכת פסחים דף ממתת, כפי שמופיע פה, על כן קריאת עם הארץ כדג, חזל אמרו שצריך לקרוא את עם הארץ כדג. טוב, כאן עברנו לישראל, מה זה לקרוא את עם הארץ כדג? כמו דג. איך קוראים דג? אומרת הגמרא שם, על כן קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו, לא מהצד הפנימי שלו, הצד הקדמי, מהצד האחורי, מהגב, לא מהבטן. הקדימה מבטא יותר את העצמיות, האחורה מבטא יותר את החיצוניות. על כן קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו, ולא מצד פניו, לא מהממד הקדמי אלא מהממד האחורי. למה? כי הפנים, זה הפנים, זה הפנימיות, ולא מצד פניו שבהם הור הצלם. אור צלם אלוהים נמצא בפנים, בקדימה. כי זה מבטא את הפנים. הבחירה החופשית של האדם היא יותר מתבטאת לאחור. ולכן קריאת עם הארץ כדג, חזל אמרו, כמו שקוראים דג מגבו, ככה עם הארץ צריך לדעת להבחין בין, בין פנימיותו לגבו. דרך אגב, הרב כותב בעולת ראייה דבר נפלא ביותר, שאנחנו בקבלת שבת, בלכה דודי, או למנהג של תוספת שבת, לקבל שבת לפני, אנחנו מסתובבים אל המערב, נכון? מהמזרח אל המערב, ואומרים בואי קלה, בואי קלה. לפי המקובלים, בכלל מתפעלים כל קבלת שבת כלפי המערב. מנהגנו, תוספת שבת לפני התפילה, או סוף לך דודי, מסתובבים אל המערב, ובואי קלה. מה זאת ההסתובבות הזאת? אומר הרב, בוא לתריעה. ב', המזרח זה קדמונו של עולם. זה הקדימה. נכון, שמש זורחת במזרח, החיים מופיעים מהקדימה. המערב זה הערב, הערב הבוקר, זה הערב, זה השקיעה. זה הצד האחורי של המציאות. המזרח מבטא את הפנים, את המהות, והמערב מבטא את החיצוניות, את הצד היותר חיצוני בכירי. ולכן, בשבת יש יכולת. לפי המקובלים, כל קבלת שבת. לפי מנהגנו, חלק לפחות, לקחת במרכאות את עצמנו, להסתובב אל המערב, לזהות את המזרח שנמצא במערב, לזהות את הגרעין האלוהי שנמצא בכל המציאות המקולקלת, כשאנחנו מסתובבים, לקחת אותה ולחזור אל המזרח. כי בכל שבת זה אותו ממד של זמן, שאפשר לזהות את גרעין הקודש הנמצא בעומק החול. בואי קלה שבת מלכתה. זה בואי קלה. לגלות את המזרח הנמצא בעומק המערב. לגלות את הירושלמיות הנמצא בעומק התל אביביות. זה לא מצחיק? זה באמיתי? בוא נדבר ברור. הרי אמרנו הרבה פעמים שתל אביב זה מערב הארץ, לא להתבלבל. תבדקו במפה. זה במערב, זה לא במרכז. מה אתה מסתכל עליי ככה? תל אביב זה מערב הארץ, תבדוק במפה. צמוד לים. לא, אני רואה שהוא עדיין ממצמץ. לכן הביטוי מרכז הארץ כלפי תל אביב הוא לא נכון. זה מערב הארץ. מרכז הארץ יבדוק במפה, לפחות על פי גבולות הארץ שלנו היום, שהם עדיין לא גבולות כל מרחב ההבטחה האלוהית, זה כביש חברון, שכם. קוראים לו כביש 60. וכשנגיע בעזרת השם לקדימה, למזרח, לעבר הירדן המזרחי, אז מרחב הארץ, אז מרכז הארץ יעבור בכביש 90, רק נהפוך את המספר 6 ל-9. זה כביש הביקה. לא להתבלבל. לכן כל יושבי מערב הארץ נא לדעת איפה נמצא המרכז. המרכז הוא חברון, ירושלים, שכם. זה המרכז. לא מעניין אותי מה אומרים, מעניין אותי מה נכון. מה אכפת לי מה אומרים? זה פעם הרב אלישע אמר, שהוא לא מבין את הקשר בין המילה מרכז למילה כלכלי. המרכז הכלכלי, ממתי כלכלי נהפך להיות מרכז? מה הקשר בין כלכלה למרכז? וכי כלכלה זה מרכז החיים של האדם? זה מרכז עצמיותו? זה ריכוז החיים שלו? טוב, אני רואה שברוך השם, מצמוצי עיניך קצת נרגעו. לא, כאחד שגדל במערב הארץ, צריך ליישר את הדברים. לא להתבלבל. ידע, אז בואו נחזור רגע לשבת. אז בשבת אנחנו מהמזרח פונים אל המערב, ואומרים, בואי קלה, בואי קלה. כלומר, אנחנו מסוגלים לזהות את הצלם האלוהי הנמצא בכל הלבושים החיצוניים, החוצצים בעד הצלם האלוהי הזה. זאת רק בחינת שבת. זה בשבת אפשר לעשות. כן. בבקשה. זה קשור לזה, כלומר, האם אנחנו יכולים לזהות את המרכז האלוהי בטהרתו? זה אי אפשר. כלומר, האחוריים של האלוהים זה הקדימה שלנו, אם אפשר לומר את זה ככה. בסדר? כמה שניתן. אתם רוצים שאני אקרא בעולה טריה את הפסקה בו היא קלה? זה נפלא, לא? כדי להבין מה אנחנו עושים כשאנחנו מסתובבים. העניין עם תל אביב, מה התרגשת מהעניין של תל אביב? זה דברים פשוטים. מה, אני באמת לא מבין, מה כל כך ההתרגשות פה?
לא,
רואה
שזה חידוש.
חידוש מה? שתל אביב זה מערב הארץ? החידוש שתל אביב זה מרכז הארץ, זה החידוש. ברור, התרבות המערבית נמצאת במערב. ברור. מה, יש לך ספק? דרך אגב, שכינה במערב. זאת אומרת, השכינה נמצאת גם במערב, לא יתבלבל. ברוך השם, תל אביב. תל שהכל פונים אליו. חזל אמרו. ברשותכם, אני רוצה רגע לקרוא, בואי קלה. זה קצר, קצרצ'יק, בואי קלה. יש שכינה בארץ ישראל, ברור, מה? חז ושלום. אחי, אנחנו מבטרים כל כך בקלות על מערב הארץ. מה קרה לך? לא הבנתי מה אתה מתכוון. ברור, צבא התקפה לישראל, לא צבא הגנה. זה אותם ראשי תיבות, לא צריך לשנות כלום. במקום צהל, צבא הגנה, צבא התקפה. את מה אנחנו מתקיפים? אנחנו מתקיפים את כל מה שהוא חוצץ בעד הופעת צלם אלוהים דרך עם ישראל על ציר ההיסטוריה. ברור, כמו שהרב כותב בהרבה מאוד מקומה. לכן אנחנו לא יוצאים למלחמה כדי להגן על הביטחון, אנחנו יוצאים למלחמה כדי להופיע אור השם. כדי להופיע צלם אלוהים במציאות, צריך לסלק את כל המאיימים הביטחוניים, אבל המאיים הביטחוני הוא לא הנקודה בכלל. לכן אתה צודק ב-100%. לכן צהל אין עניינו הגנה ביטחונית, אלא צהל עניינו הופעת הממד האלוהי במציאות, ועל ידי זה שאנחנו מסלקים את כל מי שמפריע לנו. כמו שהרב כותב בהרבה מקומות, בעולת ריה ועוד, שבעצם אויבי ישראל זה כאין מחיצה בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. וכשאנחנו מסלקים את המחיצה, זה נקרא לסלק את הרשעים מכרם האנושות, את הקוצים מכרם האנושות, אנחנו בעצם מאפשרים את הופעת השם עלינו. טוב, אני קורא משפט אחד, בואי קלה מי שרוצה, זה פסקה קצת ארוכה. עולת ריה בית עמוד כף א', אני קורא ממש משפט אחרון. ורק בעת כניסת השבת נקראת קלה, והוא הזמן ההגון לשם זה במועד הכניסה, טוב, צריך למה זה קלה, ואנו מפרשים שנלך לקראת קלה, לכו ונלכה, והוא מפרש פני שבת, שכשתבוא אצלנו, תבוא בבחינת שבת מנוחה, ויהיה אור פנים, האור הפנימי הקדימה, ומה שהיה בחול פניית אחוריים, השבת מאיר פנינו. משהו האחוריים שלנו, בשבת זה הופך להיות הקדימה שלנו. אנחנו מסוגלים לקבץ, אם אפשר לומר, את הקדימה שבאחור. קדימה שבאחור. זה גם קשור לפוליטיקה דרך אגב.
אם אתה צוחק, מה אנחנו נגיד?
זה מצחיק? תשמע, זה מצחיק ועצוב ביחד. שקדימה הולכת אחורה. כלומר, מי שאחורה חשב שהוא קדימה. אחרי קדנציה מאוד קצרה, מתברר שאם לא נגלה את הפנים שבאחוריים, אז זה באמת יישאר אחוריים. כך אומרים הסקרים האחרונים, כפי שאמר דוקטור ברוג, עליו השלום, מדבר סקר תרחק. כך אמר דוקטור ברוג אבא. טוב, למדנו משהו היום. קשה לעיכול. יישר כוח, ברוכים תהיו. אני שוב מתנגד.